שלום הרב ראם.
שלום, שלום.
ושלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסקט שלנו הקשיבה. נועם הגיש בקשת יציאה, אבל הוא לא קיבל אישור, ולכן גם השבוע אני, שמוליק סמואל, החליף אותו, בעזרת השם שבוע הבא הוא יחזור. כמו בשיעורים אחרים עם הרב ראם, כל פרק ייפתח בשאלה שנקבל מכם המאזינים, ומתוכה נמשיך לשוחח. את הפרטים איך לפנות אלינו תמצאו בתיאור הפרק. אנחנו מתחילים. שאלה שקיבלנו ממאזין שביקש להישאר אנונימי. זכינו ולאחר שנים שעזבנו את כותלי בית המדרש, אנו עדיין מרגישים כתלמידים בבית המדרש, אך לעתים בת הזוג שלנו כבר לא שם. מה לדעת הרב צריך להיות היחס לפערים רוחניים שבין בני הזוג? מה עושים כשאחד מבני הזוג רוצה להתקדם יותר, להחמיר יותר, לעוף יותר גבוה, והצד השני טוב לו בשלו, ולפעמים אף להפך, הוא רוצה להנמיך ציפיות. מה הרב חושב על זה? תודה רבה.
טוב, האמת, זאת באמת שאלה בכלל, בכלל לא פשוטה, שהיא מה שעומד מאחוריה, מהי זוגיות מתוקנת, מהי זוגיות שלמה, איך אנחנו יוצרים מציאות של זוגיות שלמה. בזוגיות יש לנו, אנחנו צריכים להכיר, אחרי הנסירה של איש ואישה, גם אם יש ודבק איש ואשתו והיו לבשר אחד, יש לנו איש ויש לנו אישה, ויש לנו שני אישיות, שכל אחת עומדת בפני עצמה. ברור שהמצב האידיאלי שיש שיח עמוק בין האיש לבין האישה. שיח עמוק אין פירושו שהאישה היא שיבוט של האיש רק שהיא אישה, והאיש שיבוט של האישה אלא שהוא איש. אבל גם אם יש הבדלים, התפיסה היא שאחד צריך להשלים את השני. ולכן טבעי שלכל אחד יש בחירה חופשית, ולכל אחד יש אישיות, ולכן קודם כל צריך לכבד כל אחד את חברו. איש צריך לכבד את אשתו, אישה צריכה לכבד את אישה. והארי הקדוש אומר שעיקר ואהבת לרעך כמוך, מתבטא בהתנהגות, בזוגיות. אבל זוגיות אמיתית זה לא שאחד חי בצל השני. והם חיים בשני קווים מקבילים, ואין שיח ביניהם. ברור שאנחנו זקוקים לשיח עמוק מאוד ביניהם, ואני מאמין שאם יהיה שיח עמוק בין האיש לבין האישה, השאלות האלה יכולות לא רק להיפטר, אלא להיות מומסות בצורה מאוד גדולה. ויש בדבר הזה שתי רמות. יש רמה אחת, עמוקה, פנימית, ששני אנשים יש להם רצון פנימי עמוק, להתקדם. הביטוי ששאלת, אחד רוצה להחמיר, אם הביטוי זה להחמיר או לא להחמיר, אני צופה לניגוד עניינים בין בני הזוג, לשני הכיוונים, תלוי מי האיש, תלוי מי האישה. אבל אם השיח הוא איך נהיה עובדי השם שלמים, איך נהיה עובדי השם שמגדלים משפחה בטבעיות, ומגדלים ילדים בצורה בריאה, שגם זה חלק מעבודת השם. אם השאלה תהיה שאלה מאוד עמוקה ויש שיח עמוק בין בני הזוג, אני מאמין ששניהם יכולים להתקדם ביחד. היה לי פעם ויכוח עם מורי ורבי הרב ליכטנשטיין. אני טענתי שבבית יהודי, איש ואישה, זה לא הגיוני שהאיש ישמור 6 שעות והאישה תשמור 3 שעות. והוא, בניגוד אליי, אמר לי, אני לא מבין מה הבעיה. האיש רוצה לשמור 6 שעות, שישמור 6 שעות, והאישה יכולה לשמור 3 שעות. אבל הוא אמר לי שרבארון סולובייצ'יק, אחיו של הרב סולובייצ'יק, היה תקיף כמו שאני חושב. ואני אסביר מדוע. אני לא הייתי רוצה שהילד יגיד, אבא יותר צדיק מאמא, אמא יותר צדיקה מאבא. הייתי רוצה ששניהם ילכו ביחד. ואני חושב שבוודאי ובוודאי כדאי ששניים ילכו ביחד. ללכת ביחד זה לא פירושו לוותר. אם זה שיח עמוק, אז זה יהיה בלי ויתור רצון עמוק של שניהם, וכבוד הדדי מאוד גדול. בוודאי שישנם דברים שזכותו של אדם, אני אומר, אני לא רוצה כרגע לעלות לאותה דרגה, זה לא המדרגה שלי. בעל שם טוב אומר לו, תעלה במעלות על מזבחי, שאדם לא יכול לקפוץ למדרגות שהן לא שלו. זכותה של האישה, או זכותו של האיש, לומר לו, אתה קופץ למדרגות. אבל יש עולם נורמטיבי בסיסי. האם יש לנו רצון להיות עבדי השם? האם יש לנו רצון לקיים את דבר השם? בני אדם טובים, כל אחד רוצה שלשני יהיה טוב. וזה אחד הדברים היסודיים. אני חושב שבזוגיות, איש צריך לרצות שלאשתו יהיה הכי טוב, ולאישה צריך לרצות שלאישה יהיה דבר הכי טוב. אני אספר סיפור ובזה אני אגמור. שקמה ישיבה באותניאל, היה ויכוח בין הרב בני לביני. האם בפורים, לעשות סעודת פורים בבוקר ולסוע הביתה, זו הייתה דעתי. דעתו של הרב בני, כפי שכולכם יודעים, לעשות סעודת פורים אחרי הצהריים ולהישאר ולא להיות מסוגל לסוע הביתה. הרב בני היה במילואים ואני ניהלתי ישיבת רמים. בישיבת רמים כל הרמים אמרו, אתה צודק, סעודת פורים בבוקר. נגמרה ישיבת רמים, אמרתי, טוב, הוחלט שסעודת פורים אחר הצהריים. שאלו אותי הרמים, אז מה עשית ישיבת רמים? אמרתי, אני אגלה לכם למה עשיתי ישיבת רמים. אני רוצה ללמד אתכם איך חיים בשלום. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למי יותר חשוב? לי שהסעודה תהיה בבוקר ויסעו להורים, או לרב בני שהסעודה תהיה אחר הצהריים? אמרו לי לרב בני. אמרתי, לכן אנחנו נוותר ונעשה את מה שהרב בני רוצה. ויהיה מקרה אחר, שלי יהיה דבר חשוב מאוד, ולרב בני זה יהיה פחות חשוב, הרב בני יוותר. וככה אפשר לחיות בשלום. ואני חושב שבסך הכל, בעשרות שנים שהישיבה מנוהלת עם הרב בני ואיתי, נקטתי בדרך הזאת, והרב בני היה שותף לזה, ואני חושב שבסך הכל הצלחנו לנהל בכבוד הדדי ובאמון גדול אחד בשני את הישיבה.
תודה רבה למאזין, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך לשלוח לנו שאלות. את הפרטים אפשר למצוא אצלנו. הרב רם, הנושא שבחרנו לדבר עליו היום הוא נושא שגם נשלח אלינו כמה פעמים על ידי מאזינים בתור שאלה, וגם זה נושא שאתה מדבר עליו מדי פעם במסגרות של שיעורים. אפשר לקרוא לו בכותרת הנהגה יהודית בחברה מודרנית, או במילים יותר פרקטיות, איך בעיניך אמורה לראות ממשלה במדינת ישראל. עכשיו, אני לא רוצה שניכנס לממשלה הנוכחית שיש לנו, אני רוצה בעיקר לשמוע ממך, בתור התחלה, תתאר לי בקצרה איך אתה חושב שההנהגה אמורה לראות במדינת ישראל.
קודם כל צריך לפצל את השאלה לשניים. איך ממשלה במדינת ישראל תיראה כאשר עם ישראל כולו יקבל עול תורה ומצוות? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, איך ממשלה צריכה להיראות היום כאשר לצערנו הרב, חלק מעם ישראל איננו מקיים את כל השולחן ערוך? נראה לי שלא הוצאתי שם רע על אף אחד, זה הגדרה מציאותית מאוד מה שאמרתי.
כן, חוץ מהמילה חלק, שאני חושב שאפשר להמיר אותה במילה רוב.
אז תכף אני אנתח את החלק ואת הרוב בשאלה הזאת. בואו נתחיל ונקצר בזה, כי זה לא השאלה שמעניינת. השאלה שמעניינת זה מה עושים היום, ככה אני חושב. אבל בכל זאת אני רוצה לצייר את הציור, איך תתנהל הממשלה של משיח בן דוד. האם הממשלה של משיח בן דוד לא תהיה דמוקרטית? האם לא יהיה מרכיבי דמוקרטיה? האם הממשלה של משיח בן דוד זה יהיה הוצאת דוד מקברו ושיבוט הנהגתו בחברון ובירושלים על המציאות של היום? או זאת תהיה הנהגה אחרת? אין לי ספק שמשיח בן דוד, ממשלת ישראל עם משיח בן דוד, בדור הגאולה, בימות המשיח, תהיה שונה מהמלכות שיש לנו בנביאים הראשונים. וזה משתי סיבות. סיבה ראשונה, ברור שהמציאות השתנתה. ומי שחושב שניהול ממלכה בתקופה של נביאים ראשונים, זהה לניהול ממלכה במציאות הדמוקרטית של הכפר הגלובלי, טועה לחלוטין. עכשיו, צריך לדעת, אפלטון הגדיר את הדמוקרטיה שזה הרע במיעוטו. אבל, האם בדמוקרטיה אין מרכיבים שהם יסוד גדול? מרכיבים של קדושה? מרכיבי הדמוקרטיה?
מה למשל?
אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. איך רב צריך להיבחר? ביישובים, בקהילות, רב נבחר על ידי הציבור. ואכן, אני חושב, יש הרבה רבנים שמצליחים להנהיג את הקהילה שלהם בצורה מאוד מרשימה. מדוע? כי לקחו רב שהציבור רוצה בו, וכאשר יש רצון ברב הוא מנהל טוב. לצערי הרב, במערכות של הממסד, לא הציבור בוחר את הרב. ולצערנו הרב, בעינינו אנחנו רואים, אני אומר את זה בכאב גדול, שהמעמד לא בשיא תפארתו, אם אני אגדיר את זה בלשון עדינה.
מעמד הרבנות.
כן. באותה מידה, כאשר ציבור בוחר בצורה מתוקנת ממשלה, כאשר הם חלק מנציגי העם, באופן טבעי זה יהיה דבר טוב. הנציב מוולוז'ין אומר שסדרי השלטון משתנים מתקופה לתקופה על פי התרבות ששולטת בעולם. אני חושב שהמשטר הדמוקרטי יסודו בהתעוררות הרוח של תקופת הבית השני. בנביאים הראשונים הייתה התעוררות רוח של השופט, של המלך, של הנביא. בתחילת תקופת בית שני מופיע בספר חגי, וירא השם את רוח זרובבל, שהוא היה הפכה, ואת רוח יהושע הכהן הגדול, ואת רוח כל העם. זה סוד צינור החוכמה בניגוד לתקופת בית ראשון. ברור שהיסוד הזה שלכל אדם יש דעה, יש בזה הרבה חיוב, ויש בזה הרבה קליפות, כמו בכל דבר. די ברור לי, שכאשר יבוא משיח בן דוד, אכן יהיה מישהו שיושב על כיסא השם. אבל הוא ינהיג את עם ישראל בספירת המלכות בענווה. אנחנו מוצאים שגם בדברי הנביא, דוד המלך, בנבואות אחרית הימים, הוא מתואר כעבדי דוד נשיא עליהם. יש לו הגדרה אחרת. וישנם נבואות שאומרות שהשם יראה את הצאן, ועבדי דוד נשיא. כלומר, הוא יושב על כיסא השם, אין סתירה. זה מבוטא בצורה מאוד ברורה באותה גמרא מפתיעה, שהקדוש ברוך הוא אומר לירובעם בן נבט, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נהלך בגן עדן. שואל אותו ירובעם בן נבט, מי בראש? לכאורה, אם אני הייתי שם, הייתי אומר לו, חצוף, ברור שהקדוש ברוך הוא בראש, מה זה מי בראש? עונה לו הקדוש ברוך הוא בן ישי. מה זה בן ישי? התשובה בן ישי והקדוש ברוך הוא זה אותו דבר, כי הוא יושב על כיסא השם, לכן הוא כותב את ספר התורה, ולפי הרב קוק הוא דורש כבינתו הרחבה בהלכות מלאכים. מה פירושו דורש? כמו שבענייני תורה שבעל פה, בית דין הגדול, הוא מבטא את נצחיות התורה, ויש לו כוח דרישת התורה בהלכה, מלך היושב על כיסא השם, דורש את התורה כבינתו הרחבה בדיני ממלכה. ויש דיני ממלכה. ממלכה בצורה מתוקנת היא ממלכה שתפקיד המלך ליישם את התורה בעם. תפקיד המלך ליישם את התורה שכל יחיד וכל ציבור יקיים את התורה. תפקיד המלך להאיר את עם ישראל שיהיו כהני העולם. זה תפקיד המלך, זו במציאות המתוקנת.
ובמציאות הנוכחית שלנו?
במציאות הנוכחית שלנו, ראשית, אנחנו צריכים לנתח מה המציאות, לפני שאנחנו דנים. אני אמרתי שחלק מעם לא שומר תורה ומצוות, לא שומר שולחן ערוך, ענית לי בצדק, רוב העם לא שומר תורה ומצוות. זה נכון. אבל יש גם צד שני למטבע. רוב העם נמצא בדרגות שונות של מסורתיות. את זה מראים מחקרים רבים, שרוב העם יש לו זיקה לתורה. לא קיום תורה בשלמות, אבל רוב העם יש לו זיקה עמוקה מאוד לתורה. עכשיו, ברור שבמציאות של היום, מציאות של כפייה כוחנית לקיום התורה היא לא רק לא אפשרית, היא לא רצויה. כי אי אפשר לדאוג שעם ישראל יקיים את התורה על ידי כוח. הרבה פעמים אומרים לי, איך אתה אומר שאי אפשר על ידי כוח? הרי אם יש סוטה, משקים אותה מים והיא מתפוצצת. יש עגלה ערופה, אז מה, איך אתה אומר? אדם מחלל שבת, סוכלים אותו. איך אתה אומר שזה בלי כוח?
פעם זה, בזה. כוח זה ערך בהלכה.
ואני מתנגד לזה בכל תוקף לאמירה הזאת, ואני אסביר מדוע. אנחנו משתמשים בכוח כגבול גזרה. כלומר, דבר שאנחנו לא רוצים שנגיע אליו. רבי עקיבא אומר, בית דין שהורג פעם ב-70 שנה נקרא בית דין קטלני. והאמת שזה פשוטו של מקרא. לשון המקרא על בית דין שמוציא להורג, הוא ירצח את הרוצח. כלומר, בית דין מוגדר כרוצח. יש מציאות אידיאלית שהעבירה היא חריגה מן הגבולות. רוב מוחלט של הציבור שומר, ואם מישהו יוצא מהגבולות, משתמשים בכוח שבסופו של דבר הכוח הזה הוא יוצר גבולות גזרה. הוא לא השפה של כל המרחב. יש מציאות שפתאום יש הרבה רוצחים. אומרת הגמרא, משרבו רוצחים אין נגלה ערופה. יש לנו לצערנו הרב אחת הבעיות של המדינה ושל העולם, חוסר נאמנות, ויש הרבה נשים סוטות. אז מה, אנחנו עכשיו נעשה מבצע לפיצוץ נשים? אז האם זה רצון השם? לא. מי שרבו הסוטות, לא משקים. בית דין הגדול יכול להוציא להורג רק בית דין הגדול שיושב בלשכת הגזית.
כלומר, שהוא תואם את המציאות האוטופית שהצגת קודם.
אומר רבינו תם בספר הישר, כאשר בית דין הגדול החליט שהוא לא רצה לדון דיני נפשות יותר, כי המציאות לא, זה לא היה רלוונטי, בית דין הגדול גלה מלשכת הגזית. על פי רצונו, הוא לא רצה יותר לשבת בלשכת הגזית, על מנת לא להוציא להורג. וכאשר היה צורך שהם החליטו שזה מקרה שכן צריך, היו חוזרים ויושבים בלשכת הגזית. כך אומר לנו רבינו תם בספר הישר. כלומר, אנחנו צריכים לשאול איך נוביל את עם ישראל לקיום תורה ומצוות באופן שלם. איך נוביל את עם ישראל לקבל עול מלכות שמיים. זה שיהיה לנו לשון מוזניים קואליציוני ויהיה לנו כוח, אני לא חושב שתיאורטית, אם מחר יהיה כוח לציבור הדתי, והוא יוכל להקים בית דין בלשכת הגזית, האם הוא יעשה את זה על מנת להקים מגדל של נסכול אנשים בסרט נע, את כל מחללי השבת במדינה? הרי ברור שזה לא רצון השם. הגאולה היא בעלמא דחירותא. אי אפשר להוכיח מעונשין בגבולות הגזרה להנהגה הראויה שיש לנו. רבי טרפון אומר שאין בדור הזה מי שיכול להוכיח. זה לא אומר שאין לנו אחריות להוביל אתם.
וזה בדורו של רבי טרפון.
זה בדורו של רבי טרפון. לכן, כל ממשלה, גם אם יהיה בה, אדם שומר תורה ומצוות ותמים, הוא צריך להכין תוכנית ארוכת טווח. והוא לא יכול לקפות ציבורים. אין דבר כזה. לא, כי הוא לא יכול, כי אנחנו לא רוצים. כך לא נחזיר את עם ישראל בתשובה.
אז אנחנו מתנגדים לחקיקה שהיא מחייבת את האנשים לקיים הלכה.
חקיקה שמחייבת אנשים פרטיים יש התנגדות. מה הייתה תפיסת עולם? שאנחנו איננו קופים את היחיד, אבל אנחנו דואגים לציוויון הציבורי. שהמדינה היהודית תהיה בציוויון יהודי. אני לא נכנס לאדם מה הוא עושה בבית, אבל הציוויון של המדינה יהיה ציוויון יהודי.
כמו חוק איסור הצגת חמץ בפסח, לדוגמה, והחוק לגידול חזירים?
נכון. כמו אי נסיעה בשבת. בעניין הזה, לצערי הרב, אנחנו נכשלים. אני אתן דוגמה. מה היה יותר פשוט מזה? שלדאוג שבשבת לא יהיה מסחר. הרי העניינים הסוציאליים כולם מקבלים אותם. מה שקורה היום, שאנשים קשי היום, אין להם יום שבתון. מה קורה היום? שהאדם הדתי שלא עובד בשבת, יכול לא למצוא עבודה, כי הוא לא יעבוד בשבת. זה עניין סוציאלי. אם היה שיח ודיבור בין הציבורים, אם ציבור אחד לא היה מאיים על השני, ממילא אין לי ספק שהיינו יכולים להגיע לצוויון שמירת שבת טוב בהרבה, עם רצון פנימי. הכוח הוא להפך, הוא מוליד את הריאקציה של המרידה בתורה. לנו צריך להיות באמת רצון עצום שהציבור, ואם היה שיח אמיתי, האם אותו רוב ציבור שיש לו זיקה למסורתיות, לא היה רוצה שיהיה צביון של שבת ברמה מסוימת במדינה?
כנראה שהוא היה רוצה.
כנראה שהוא היה רוצה. אני אספר לכם סיפור חביב. הייתי פעם באיזה ועדה שדנה על הצביון של השבת במדינה. וישבו שם ציבור של אנשים חשובים, דתיים וחילוניים, וכמו כל שיח מודרני, השיח נפתח שכל אחד יספר מה הוא עושה בשבת. לא היה שיח כוחני, היה שיח כמו שמן הראוי לעשות. כל אחד סיפר מה הוא עושה בשבת. הגיע תורי, אמרתי להם, תראו, אני בליל שבת נותן שיחה. אחרי זה מעביר שיעור בדף יומי. אחרי זה אני קם ותיקין. אחרי זה אני מעביר שיעור מנחת חינוך. אחרי זה אני הולך ליישוב, מעביר עוד שיעור. אחרי זה אני חוזר לישיבה, מעביר עוד שיעור. אמרו לי החילוניים, אתה מחלל שבת. ומאוד נהניתי מזה. זה השיח מאוד עמוק ומאוד אמיתי. אני חושב שלו היינו נוהגים לא בדרכי כפייה, היינו יכולים להגיע למציאות שכל בתי העסק לא יהיו פתוחים בשבת, מטעמים סוציאליים, עם השפעה של תורה, של מסורתיות. הכוח לא מוליד דברים טובים.
אתה חושב שזה באמת פרקטי שציבור שלם יוותר ככה בשביל ציבור קטן יותר? כלומר, בסוף...
זה לא ויתור, רק שנייה. יש דברים שזה ויתור. בעניין המסחר זה לא ויתור, ואני אסביר מדוע זה לא ויתור.
בעניין המסחר אולי זה לא ויתור.
בעניין המסחר זה לא ויתור. גם החילוני קשה היום, שאין לו יום מנוחה, זאת בעיה. היום אנחנו נמצאים, אין עבדות, אבל יש עובדי קבלן. אם היינו יכולים להשפיע את ערכי התורה לאט לאט, אם המפלגות הדתיות היו מרגישים שיש להם רצון אז לדאוג לקיום תורה במשמעות העמוקה של דאגה לזולת, היו אומרים, אלו שלומדים תורה, כמה נעים מעשיהם, היו רוצים. אני מוכן גם לתאר את הקשיים שבזה, הקשיים הם לא פשוטים.
לא, בשנייה שזה הופך לנגיד מקומות בילוי, תחבורה ציבורית. עכשיו אני לא רוצה שניכנס לנושאים האלה בצורה ספציפית.
בגלל זה הרב יעקב מדן ופרופסור רות גביזון, זיכרונה לברכה, שהם הלכו בניגון נכון, בשביל ליצור את אותה אווירה, ולצערנו הרב, הציבור, גם הדתי וגם החילוני, לא היה בשל להבין את הדבר הזה. הרב יעקב מדן לא רצה לוותר על סעיף אחד בשולחן ערוך. בוודאי שלא זה מה שהוא רצה. אני מכיר אותו, אני חושב שגם הציבור מכיר אותו, יהודי, תלמיד חכם וירא שמיים ואפילו קנאי. אפילו קנאי. לא זה מה שהוא רצה. אבל הוא הבין שיש תהליך איך אנחנו נוביל את עם ישראל לקיום תורה ומצוות. ואני חושב שחלק מהתהליך קשור אלינו לעולם הדתי. וקשור לאיזה תורה אנחנו מנגנים. האם תורה של הערה מאוד גדולה, או תורה שכל כולה כוח והסתגרות בבועה? זאת השאלה. אותו הדבר אני חושב אפשר להגיע, ולצערי הרב יש בגלל הריאקציה הזאת, יש גם נסיגות, כולל בשמירת ההלכה של הצבא היהודי. היום הדיבור הוא אך ורק של זכויות פרט. ואני חושב שזאת טעות. שאלה, מה צביון המדינה? האם אנחנו נגיע לצביון מדינה של תורה? של עמך עמי ואלוהיך אלוהי? איך שם השם מוקרן בעולם? נכון שיש אחוז קטן אתאיסטים, אבל אני חייב להגיד...
אחוז קטן וקצת רועש.
והרבה רועש, כן. אבל גם איתם אני חושב שאם יהיה שפה אחרת... אני חושב שנוכל להאיר את התורה בצורה מאוד גדולה.
אז יש פה תהליך שהוא קצת מורכב, והוא קצת ארוך טווח, והוא מאוד מאוד צריך להיות מדויק.
הוא הרבה מורכב, לא קצת מורכב, כן. והוא חייב להיות מדויק, והוא צריך לגדל אנשים שלמים. אנשים שלא חיים כל הזמן את הפחד, אלא את ההערה. לא כל הזמן מאוימים, אי אפשר, תורה לא יכולה להיות מאוימת. תורה צריכה להאיר בעולם. ואנחנו צריכים לשאול איך ניצור צביון יהודי במדינה, לא על ידי כוח, אלא על ידי הערה גדולה, על ידי השפעה גדולה של טוב, של חסד, של תורת חסד. זאת התכלית שלנו.
מהם מקומות אחרים שהם לא היחס בין חילונים לדתיים? כמו נגיד היחס בין ימין לשמאל, כאילו בעיות שהם לא... הכל, הדת בסוף יכול להיות שמובילה את הכל, אבל יש עוד כל מיני בעיות אידיאולוגיות שהן לא נובעות מתוך דת.
גם על זה אני חייב להגיד. אני ממש מרחם על אדם שמגדיר את עצמו ימני. ואני ממש מרחם על אדם שמגדיר את עצמו שמאלני.
למה?
למה אני מרחם? כי אדם נורמלי, יש לו גם יד ימין וגם יד שמאל. יש לו גם רגל ימין וגם רגל שמאל. יש לו גם מוח ימני וגם מוח שמאלי. יש לו שני חדרים בלב. אדם שאומר אני ימני, זה אומר שהוא אדם לא מאוזן, נכה לחלוטין. אותו דבר אדם שאומר אני שמאלני. במציאות של היום, האם אין ערכי אמת בשמאל? האם אין ערכי אמת בימין? האם אין דברים שהם פגומים בימין? האם אין דברים שהם פגומים בשמאל? אני מזועזע שרב אומר אני ימני. אני אומר שאני ימין שמאל וקו האמצע, זה נקרא בלשון הקבלית חדר. חסד, דין ורחמים. וזה לא סתם חדר, חדר זה חלל. אנחנו צריכים ליצור בית חם. ברגע שכל אחד ירגיש שיש לו מקום, אז באמת אנחנו נגלה שהמרחק בין הימין לשמאל הוא לא כל כך גדול. גם בלי להיכנס לפוליטיקה, הימין של הפוליטיקה היום לא ימין, והשמאל של הפוליטיקה לא שמאל, ואותם קצוות קיצוניות בימין ובשמאל, הם בקושי עוברות את אחוז החסימה. הם לא רלוונטיות. רוב הציבור היה רוצה שותפות וקומה שלמה של בני אדם. אותם ערכים שהשמאל הנהיג והוביל, ערכים של ערכים הוליסטיים, ערכים של תנועות ירוקות שדואגים לטבע, ערכים שדואגים למוסר, ערכים, האם צריך להתנגד לערכים האלה?
לא.
האם שלום זה נחלת השמאל? או אולי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא? האם אין לנו חובה ליצור משהו אמיתי? צריך לדעת. המונח אמת בקבלה זה יעקב. למה? כי אברהם אבינו היה חסן, הוא היה ימני. יצחק אבינו היה שמאל, הוא היה שמאלני. ויצא יצחק לסוח בשדה, ויעקב היה חיבור ביניהם. לולי אלוהי אבי אברהם, ופחד יצחק היה לי. תיתן אמת ליעקב. אמת זה לא חד-ממדיות, זאת שטחיות, זה לא אמת. המונח אמת בקבלה זוהי ספירת התפארת שהיא חסד וגבורה. דודי צח ואדום. ספירה של האסתטיקה של הכל. אנחנו היינו, מן הראוי היה שנוביל תפיסות שלמות יותר, שאחד יהיה קשוב לשני. יהיו מחלוקות, לא שלא יהיו מחלוקות, אינני מתייח. אני לא בעד אותה אמירה שאמר הרב נר זכר צדיק לברכם בהפגנות, יחי הטשטוש המאחד. בעולם של היום לא צריך לטשטש מחלוקות. אפשר גם לדייק את המחלוקות. אבל גם צריך לדייק את הדברים המשותפים. לא כל דבר שבר מחלוקת שלך אומר, אתה צריך להתנגד לו. יש הרבה דברים שאתה מזדהה. אם היינו מעצימים את המשותף, היינו יכולים לא לטשטש את המחלוקת.
כן, יש אמירה שרוב האנשים מסכימים על 90% מהדברים, אבל מה שמדברים עליהם זה 10% האחרים.
אני חושב שזאת בעיה, ואני בעד שידברו על ה-10%, אבל ידברו על ה-90%, ואז יוכלו ללכת ביחד. אם נחזור לשאלה ששאלת אותי על איש ואישה, על הפרשים ביניהם, אם יהיה להם שיח עמוק, אנחנו נוכל להגיע לשותפות גדולה, עם כבוד הדדי לשני הצדדים.
איך אתה חושב שצריך להיראות המנהיג במדינה בטווח הקרוב, כלומר לפני ימות המשיח? דיברנו על בתקופת המשיח.
המנהיג במדינה, כפי שדיברתי כמה וכמה פעמים, כידוע יש לנו משיח בן יוסף, וכידוע יש לנו משיח בן דוד. יש הבדל יסודי בין הנהגת משיח בן יוסף להנהגת משיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא סוליסט, ולכן הוא גורם קנאה ויקנאו בו אחיו, ובסופו של דבר באמת הוא לא מצליח. משיח בן דוד הוא מכין קרקע. הוא בספירת המלכות. את יהודה שלח לפניו גושנה. אתה מכין באר ואתה קשוב לכולם. הייתי רוצה שראש הממשלה, באמת כולם ירגישו שהוא מקשיב להם. באמת כולם ירגישו שהוא מייצג את עמדותיהם השורשיות. אנחנו יודעים שבוויכוח הפוליטי העסק הוא מאוד דל. גם היכולות הן מאוד דלות. אבל השותפות האמיתית, אם כולנו היינו רוצים את ערכי השלום, את ערכי כבוד האדם, את הערכים של אנושיות, של חברה, של כבוד האדם, היינו דואגים לכבוד האדם לא רק של יהודים, ויודעים גם להילחם באויב, אבל זה שאתה מכבד, זה לא סותר את המלחמה באויב, באויב תילחם, ותכבד את האדם שנברא בצלם. אני מצפה שראש ממשלה יהיה בבחינת משיח בן דוד של ענווה, של ספירת המלכות, שהוא מחרקר ומפזז עם כל עם ישראל, הוא לא מתנשא. הייתי מחלק את מדינת ישראל.
אתה חושב שזה יכול לקרות? במציאות שבה בוחרים את ראש הממשלה בדרכי הדמוקרטיה הקיימים.
אני אגיד משהו. אין ספק שתקומת מדינת ישראל הוטבעה בחותם משיח בן יוסף, בחותם של כוח. מפאי היו כוחניים, מפאי הדתיים היו כוחניים, ואנחנו, אני לא רוצה לנקוב בשמות על מנת לא לפגוע במישהו, וזה. עכשיו אנחנו נמצאים בפרפורי הגסיסה של אותה הנהגה כוחנית. אין לי ספק שהמנהיג שיצליח, הוא יהיה מנהיג שיש לו ענווה. זה לא אומר שאין לו דעה. אבל יש לו ענווה, יהיה מסוגל להקשיב. דוד מלכם של ישראל היה בא לרבו ושואל, תגיד לי, אני דנתי יפה? הוא לא היה מתבייש? זה מלך אמיתי. מלך שיש בו ענווה. זה לא שאין לו דעה. דוד המלך היה לוחם מהשורה הראשונה, מצביא גדול. מלחמות השם אדוני נלחם. אבל דוד המלך ידע להיות גם נעים זמירות ישראל. כן, הייתי רוצה שראש ממשלה יהיה משורר, יהיה קשוב, יתעסק ברוח, יהיה ספר תורה שהוא יכתוב אותו להנהגת הממלכה, ובמציאות שעם ישראל כולו לא שומר תורה ומצוות, צריך הרבה הרבה ענווה על מנת להוביל מתוך בחירה חופשית את עם ישראל, וגם הדתיים שהם רחוקים מלהיות עובדי השם באמת, גם הם צריכים לחזור בתשובה על מנת שעם ישראל באמת יהיה אור לגויים, ובלי זה הוא לא יהיה אור לגויים. על זה אני מתפלל כל יום.
מה אתה אומר על ההשוואה של מדינת ישראל לדינה דמלכותא דינה?
חוסר הבנה של הסוגיות. דינה דמלכותא דינה, אומר הר"ן, זה רק בגויים. על מה הוא אומר את זה? הגוי היה בעלים על הארץ. ומלך יהודי הוא לא בעלים על הארץ. זה הבדל גדול. אבל סדרי ממלכה לא צריך דינה דמלכותא. כל בר דעת מבין את הדבר שצריך להקשיב לסדרי הממלכה. אם מלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלו. מי שנוסע ועוקף בקו לבן מבחינתי, הוא חמור הרבה יותר מאשר מישהו מחלל שבת. מדוע? מי שנוסע בקו לבן הוא רוצח. ושלוש עבירות יש דין ירק ועל יעבור. חילול שבת נדחה מפני פיקוח נפש. לא שאני מזלזל בחילול שבת. אם אנחנו נבין שזה שיש ממלכה יהודית, צריך להודות על זה, להלל על זה, עם כל החסרונות הגדולים של מדינת ישראל. ויש בהם חסרונות. דור הגאולה הוא לא דור פשוט. מי שחושב שקיבוץ גלויות זה דבר פשוט, אז לא מבין מה הוא מדבר. להשיב את עם ישראל, את העובדים, את הנידחים, להוציא את הגלות מהיהודים, זה לא דבר כל כך פשוט. ואנחנו צריכים מנהיגים באמת, עם הקשבה עמוקה, מספירת המלכות. משיח בן דוד, את צמח דוד, זה מה שאנחנו צריכים. עכשיו צריך לומר יותר מזה. דוד מוגדר כצמיחה. צמיחה זה משהו לא שבא מבחוץ. אתה צומח מלמטה. זה משהו אחר. אתה צומח מלמטה. דוד התחיל שהוא היה לו את כל האנשים הריקים ופוחזים שהיו איתו ביחד. הוא התחיל מהעם הפשוט. הוא צמח. אנחנו צריכים להצמיח מתוכנו מנהיגים, נביאים, זקנים, חכמי סנדרין, אבל שבאמת ינקו את הכוח מהעם. העם יאהב אותם, יהיה קשור עליהם באבותות אהבה, כמו 70 הזקנים שנמצאים באילים, ושם 12 עינות מים. כלומר, התמרים יונקים מעינות המים, הזקנים יונקים את כוחם מעם ישראל. אם נגיע להנהגה כזאת, אני מאמין שנוכל להתקדם למלכות בית דוד בשלמות.
ואתה חושב שזה יכול לקרות בזמן הקרוב?
ודאי. אין שום ספק, רק צריך סבלנות ואמון באדם, והאמון זה אחד הדברים הכי חשובים שצריך להחזיר לחברה האנושית.
תודה רבה.
תודה רבה.
האזנתם להקשיבה, הסקט מבית היוצר של ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהניתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם. ספרו לנו, אנחנו נשמח לשמוע. יש לכם שאלה שאתם רוצים לשאול את הרב ראם? צאו איתנו קשר דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, או קבוצת הוואטסאפ של הסקטי עתניאל. שתיהן מופיעות ממש כאן בתיאור הפרק. אתם יכולים גם לפנות ישירות על מספר הטלפון של נועם, גם הוא מופיע בתיאור. תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, על ההקלטה נאמן בן גדליה, המפיק הראשי שלנו אלעד שדות, ואני שמוליק סמואל. תודה רבה לרב ראם, ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. שיהיה לכם המשך יום נעים.